לפני כל דבר גדול צריכה לבוא שבת. תינוק שנולד כנס לבריתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו עובר שבת קודם. יום ירושלים בעזרת השם בשבוע הקרוב. כגודלו אנחנו עוברים שתי פרשות, כדי גם כדי לברר איך להיכנס ליום ירושלים שנת 40 לשחרור העיר, ככה קרוב לשנת ה-60 למלחמת השחרור, להקמת המדינה. ויש כמה דברים בפרקים האלה בספר ויקרא ובנבואות ואחר כך תורה שבעל פה מתוכה שמאוד קשורים לבירור שעושה ירושלים היום, בירור שאני חושב שאנחנו מתחילים אולי את קצה הקרחון שלו. אחד הדברים שמוזכרים בפרק כ"ה בויקרא, נמצא פה בפסקה הראשונה, קשור למושג הקדושה, פסוק י' בפרק כ"ה, וכן בפסוק י"ב. התורה אומרת, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. וכן לגבי סיכום שנת היובל כתוב, כי יובל היא קודש תהיה לכם. אבל אומר המלבים, ההמשך הוא טעון ברור. מפני שאותה הגדרה של מן השדה תאכלו את תבואתה, או בלשון אחרת כל הלכות שמיטה, הם נוהגות גם בשמיטה רגילה, ולאו דווקא בשנת ה-50. והביטוי קודש נאמר על שנת יובל. אז אי אפשר להגיד שהביטוי הזה הוא מיוחד לפעולות האסורות. ועל כן המושג קודש בשנת היובל הוא אולי יותר רחב. והוא שייך לחלק השני של פסוק י'. קידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובלי תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. להיות עם חופשי בארצנו. מושג הדרור. קראתם דרור בארץ, ובמהלך הזה של קריאת הדרור שבתם איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו תשובו. זה אולי חלק מבירור מושג הקודש בשנת היובל. קודש קשור להופעת החופש, להופעת הדרור. ובדורות האחרונים, או בשנים האחרונות, אולי זה אחד מהנושאים הכי משמעותיים בחיים. בתרבות, במושגים העומדים על סדר היום, מושג החופש. איפה בתוך החופש הזה התברר הקודש? מה זה לקדש את שנת ה-50? מה זה לקדש את הדרור? הנה בדיוק הביטוי הראשון. קראתם דרור בארץ לכל יושביה. הרי מה שנאמר בהמשך, ושבתם איש על אחוזתו, זה הביטוי לגבי העבדים, שהם חוזרים כל אחד לבית שלו. אז קריאת הדרור היא בעצם לאלה שהיו עבדים ומשתחררים. למה התורה אומרת לכל יושביה? משמע לא רק אלה שהיו עבדים משתחררים, אלא יש עוד שחרור, יש עוד קבוצה. שהבעיה הגדולה שלה של הקבוצה השנייה, ולכן מצבה במובן מסוים הוא יותר חמור מהקבוצה הראשונה, שמרכיבי הקבוצה השנייה לא בהכרח חושבים שהם צריכים להשתחרר ממשהו. הקבוצה השנייה היא קבוצת האדונים. אדם זוכה לחופש גדול, הוא מפסיק להיות אדון. הוא מפסיק להתגאות. ועל כן זה קודש. זה לא חופש במובן המסגרתי, החיצוני, והיו כבלים מסוימים שמנעו מאדם את החופש, ועכשיו מורידים את הכבלים. אלא כל עניינו של החופש הזה, ולכן הוא קדוש, כל עניינו של החופש הזה, לברר בעצם מה זה אדם. מה פירוש מושג האדם? ואדם שהוא עבד זה אנטיתזה לחופש, ואדם שהוא אדון זה גם כן אנטיתזה לחופש. וכן צריך ליצור מצב בשנת היובל, בשנת הדרור, של כל יושביה. כולם חוזרים לעצמם. אלה חוזרים לעצמם מעבדותם, ואלה חוזרים לעצמם מעדנות שלהם. יכול להיות שמשום כך, התורה באותה סוגיה, בהמשך מצווה ציווי, אחרי שהתורה אומרת פסוק י' ג' בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. אם היה פה איתנו אורי שמי, שהוא כמה פעמים נתן שיעור במכון על כל נושא צפונות התורה במספרים ואותיות, היה אומר, תסתכלו טוב, בשנת היובל הזאת, המילה תשובו היא כתובה רק עם וו אחת, זה כמו תשין ח'. בשנת תשין ח', תשובו איש אל אחוזתו. אחר כך אומרת התורה בפסוק י' ד', וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. איסור הונאה. כיוון שהוא מופיע פעמיים, ממש בסמוך, שלושה פסוקים אחר כך הוא מופיע שוב, אומרת הגמרא, מסכת בבא מציעא בדף נ"ח, דברים נמצאים פה בפסקה 5, שהפועל או האיסור השני, לא תונו אשת עמיתו, שכתוב בפעם השנייה, מדבר בהונאת דברים. אי אפשר לומר בהונאת ממון, כי זה איסור לא תונו הראשון, זה שמופיע כאן בפסוק שקראנו קודם, פסוק ד', והשני, אם ככה, בא לחדש. מה החידוש? איסור הונאת דברים. התורה כשהיא בונה את הדרור, ובתוך הדרור את הקודש, בין הדברים הראשונים שהיא מטפלת בהם, אחרי הטיפול באדנות ובעבדות, היא מדברת על היחס לממון ועל היחס לזולת. ממון זה ביטוי של הישגים, שבתפיסת חיים מסוימת הופכים להיות ההישגים הכלכליים בעצם פסגת הכל. ובגללם אדם שועבד. כמות הסטודנטים שנמצאת במאבק על שכר הלימוד היא כמות שונה מכמות הסטודנטים שנמצאת במאבק על גוש קטיף. יש משהו שהוא מצליח לעורר בנקודת חיים מסוימת, הוא לא משהו שלילי. היחס לממון הוא לא שלילי. אבל התורה אומרת, חופש אמיתי זה לא להשתעבד לממון. לא להשתעבד לרווחים. כי מה יכול לגרום לאדם ליצור הונאה? למכור חפץ ביותר מאשר שישית מהערך האמיתי שלו. אני לא מדובר באנשים מושחתים לשמם. אלא מדובר בהטעיה שאדם מטעה את עצמו. שמרוב ההדגשה והריצה והעיסוק בצד הממוני כפסגת הכל, זה עלול לשבש את עולמי המוסרי. ושיבוש העולם המוסרי הוא אנטיתזה לדרור. במדינת ישראל, בפרוס השנה ה-60, מזדעזעת כל המדינה מתאונת דרכים אחת שמצולמת ורואים בעין, איך לא מעט מכוניות שרואות את התאונה ורואות את התוצאות שלה ממשיכות לנסוע. מי אדם חופשי? זה שעצר או זה שהמשיך לנסוע? מי אדם חופשי? זה שלא היה אכפת לו או זה שאכפת לו? התורה אומרת, תיזהרו, אתם בונים את מושג הדרור, אתם בונים את מושג החופש, תנקו אותו, תטהרו אותו. אל תשאירו את הצד הממוני או את ההישגים האחרים בחיים כמדד שמגדיר בעצם לאיזה גובה הגעתם, אלא כל הזמן תחתרו לכך שסדר היום יוכרע על ידי מפתח מוסרי. עד כדי שהתורה אומרת, פעמיים לא תונו, והאיסור השני הוא הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? אומרת הגמרא כך, הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשוני. למה יגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשוני? זה בעצם פגיעה. למה האדם פוגע? זה עניין יש להזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשוני. אומרת הגמרא, אם היה בן גרים, אל יאמר לו, זכור מעשי אבותיך. אם היה גר, ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פשע אכל נבלות וטרפות שקצים וממסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. איסור הונאת דברים, באפיק המעשי שלו פירושו איסור פגיעה בכבוד. אבל השורש, למה אני פוגע בכבודו של הזולת? כי אני מתנשא. כי אני חושב שאני יודע מה זה נקרא ללמוד תורה בפי הגבורה. אז אני אומר לבן אדם שהוא גר, איך אתה מסוגל ללמוד תורה? אתה, הרי יש לך פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים. וכן הדוגמה הבאה, אם היו ייסורים באים עליו, אם היו חלאים באים עליו, או חלילה שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור מה נעמיהו נקי עבד. חבריו של איוב אמרו לו, אתה סובל כי אתה חוטא, ויש ביקורת מאוד חריפה של אלוקים על התפיסה הזאת של הרעים. ביקורת שאומרת בעצם, מה אתם יודעים? מה אתם מתערבים בחשבון האלוקי? מאיפה אתם יודעים למדוד עבירה, מצווה, שכר ועונש? והסיבות שלהם. זה שייך לאותו עניין. התורה אומרת בסוגיית הקודש של הדרור, תפסיקו להיות עבדים ותפסיקו להיות אדונים, ותפסיקו להתנסה, ומגדירה את ההתנסות באותו איסור שלא תונו, איסור הונאה דברים. במובן מסוים, יכול להיות שזה גם איסור לבעל התשובה בעצמו, להגיד לעצמו, זכור מעשיך הראשוני. אל תפגע, אומרת התורה, בפוטנציאל החיובי שלך. הוא לא מעשה אדם. הוא לא נעלם בגלל שהאדם הסתיר אותו, שחק אותו. גם אם אדם לא יודע להגיד אלוקי נשמה תאורה שנתת בי, נשמתו היא תאורה. מחוסה, מחוספסת, אבל נשמתו תאורה. אתה מאמין בנשמה שלך, ואתה רוצה לגלות את עצמיותה. אל תזכור מעשיך הראשונים. בוודאי שלא, לומר את זה למישהו אחר. התורה ממשיכה, בונה את אותו יסוד, להעמיד את החיים על הנקודה האמיתית שלהם, בלי צבעים חיצוניים, בלי שעבוד להישגים חיצוניים, ובלי לפגוע באלה שלכאורה יש להם פחות הישגים. איסור עונה הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, בשם רב שמעון בן יוחאי, רק ככה יצאנו מל"ג בעומר, עוד תואמים משהו. אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, חמור יותר האיסור הזה, שזה נאמר בו, ויראת מאלוקיך, וזה לא נאמר בו, ויראת מאלוקיך. הביטוי ויראת מאלוקיך מתפרש בגמרא קודם, ביטוי של דבר המסור ללב. התורה רוצה לבנות באדם לא רק את המעשים, לא רק את ההתנהגות החיצונית היומיומית. התורה רוצה לבנות באדם את החשיבה, את הכוונה, את ההרגשה, את כל עולם המידות שלו. אז התורה מציבה בתוך איסור עונה הדברים, שפירושו פגיעה בזולת, איסור פגיעה בזולת, התורה מציבה את המושג ויראת מאלוקיך. דבר המסור ללב. עד שהלב הוא לא נקי, יראת אלוקים היא חסרה. וכן זה חוזר באותו פרק כ"ה בהמשך, כאן בצד ימין באמצע, בפסוק למדי. וכי עמוך אחיך, ומתי ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. אומר הכלי יקר על המילה הזאת עמך, הוא אומר את זה בספר שמות, פרק כף ג', פירושו הוא איתך. אתה לא נהיה עליון בגלל שאתה עוזר לו, והוא לא נהיה תחתון בגלל שהוא צריך עזרה. ועל רקע זה יותר ברור מה התורה אומרת, והחזקת בו. אתה לא מתכופף מלמעלה, ממרום המצב שלך, ואתה עוזר לחלשים. אלא אתה מחזיק ביחד. לכן, המצווה הבאה איננה צדקה, אלא הלוואה. מה תיקח מאיתו נשך ותרבית? וכדי שזה יהיה ברור שהתורה בהקשר הזה רוצה לבנות את הלב הטהור שלנו, ויראת מאלוקיך. שוב, חוזר הביטוי, ויראת מאלוקיך. ואז התוצאה היא, אם אתה מלווה ולא נותן צדקה, או לא רק נותן צדקה, וחי אחיך עמך. ההלוואה מאפשרת לחזק את האמון של האדם בכוחו להשתקם, בכוחו לבנות, בכוחו להשיג. הצדקה מבחינה הזאת עושה פחות. ההלוואה עושה יותר. אלא שגם ההלוואה יכולה להיות נקודת החלשה כלפי הזולת. תיקח ממנו ריבית. אם פעם תקום ועדת חקירה ממלכתית, אולי יקראו לוינוגרד, אולי יקראו לה משהו אחר, לחקור את כל הנזקים הנפשיים והחברתיים שעשו הבנקים במדינת ישראל בחמישה ימים של מלחמה. במלחמת הצפון. כמה מחשבים פלטו לכמה אלפי אנשים, אתה חייב יותר מדי, אתה לא החזרת בזמן. מחשב, עם כל הכבוד לקדמה, ועם כל היחס החיובי לטכנולוגיה, הוא לא יודע שיש עכשיו מלחמה. הוא לא יודע שאנשים נמצאים בסכנת חיים. אבל המפעילים שלו, המנהלים שלו, מה איתם? הם אותם אלה שבאותה תאונה שהוזכרה, הם ממשיכים לנסוע. עד שנופל האסימון, ומבינים שמדובר בשעת חירום, ומבינים שכשאתה נמצא בשעת אחריות לאומית, אתה לא דואג למניות שלך, או לכבוד שלך, או לכיסא שלך, או לזכויות שלך. זה עיקר הלקח של הוועדה הזאת. ולכן זה לא סוגיה על ההם, על כל אחד ואחד. מה סדר עדיפות שלו? אומרת התורה, אחד המבחנים לחופש אמיתי זה מידת היכולת לראות מה השני צריך ולעזור, אבל לא לנצל את העזרה כדי להרוויח יותר, שזה איסור ריבית. אלא אומרת התורה, ויראת מלוקיך, אומר רשבי פה, כפי שראינו, דבר מסור ללב, מסביר רשי, מה זה דבר מסור ללב? אומר רשי, אני עלול לעשות חשבון כזה. מעותיי שאני הרווחתי ואני נותן אותם בהלוואה למישהו, מעותיי עכשיו בטלות, אני לא מרוויח עליהם. על כן מותר לי לקחת ריבית. אומרת לי התורה, ויראת מלוקיך. אל תעשוק, אל תנצל, אל תתנסה, אל תשתמש באותו מצב זמני שבו לכאורה יש לך יתרון על פני השני, אל תנצל את זה, אל תשתמש בזה. ואולי הבירור הזה, הסוגיה הזאת של החירות, של הדרור, של הקודש שבדרור, אולי זה מקבל השלמה בפרקים הבאים בשבת שנקרא, בפרשת בחוקותיי, פה בהמשך הפסוקים, בפרק הו. אומרת התורה, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם. התעוררות של מערכת יחסים בריאה בין אלוקים לבין ישראל. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. מערכת היחסים הזאת מוגדרת במושג עם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות ולכם, והולך אתכם קוממיות. יש הרבה מילים שמסתובבות בחלל האוויר, מבטאות קבוצות או רעיונות או שיטות או דעות. יש מילים שכתובות בתורה. המילה קוממיות כתובה בתורה. והיא ממשיכה בפסוק את הדרור, את השחרור. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים. המהלך האלוקי משחרר אותנו ממצרים. ומוסיף לו הפסוק את הביטוי, והולך אתכם קוממיות. קוממיות זה ביטוי, ולא בכדי הוא נקשר למלחמה הראשונה, מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות. זה ביטוי של חירות. באיזה מובן? רש"י אומר במקום קוממיות מלשון קומה זקופה. קומה זקופה זאת לא התנסות. זאת לא גאווה. קומה זקופה, אומר רוחיים הקדוש, זה הביטוי של האדם לעומת הבהמה. זה ביטוי פנימי של כוח, ביטוי פנימי של עולם מוסרי, שהוא מגדיל את קומת האדם, מיישר אותה. זה היבט אחד. והגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, בדף עיני, קוממיות, שתי קומות. יש בחופש הלאומי שתי קומות. קומה אחת טבעית. קוראים לתלמידי הגרא, קומת קיבוץ גלויות, קומת פריחת הארץ. קורא לענבי מיכה, קומת העצמאות, השלבים המאוד ראשונים של הקמת המדינה. מאיזשהו שלב מגיע הקומה השנייה, קומת הנפש, קומת המידות, הקומה הזקופה הערכית המוסרית. זה ירושלים. ביום לפני יום העצמאות, תשכ"ז, זה סיכום של 19 שנה של מדינת ישראל, שתקופה כלכלית לא פשוטה, תקופת מיתון, ויש אווירה כללית של מצב רוח שפוף. אנשים לא הולכים בקומה זקופה. יש שירים שמתנגדים ברדיו, בסגנון של האחרון שיוצא מהמדינה, יכבה את האור. יאוש, רפיון כזה, יובש, יבשים כמו חרס. יום העצמאות עצמו, אז מתוודעים פעם ראשונה לסגירה של נצר את המיצרים, מצרי סיני, וחשש מלחמה באוויר. מדינת ישראל מתכוננת למלחמה עם צפי של עשרות אלפי הרוגים. גנים ציבוריים מכינים אותם להיות בתי קברות ציבוריים. זה הצפי. צבא שלם משותק בגלל ההנהגה שלו. ראש ממשלה מדבר עם הציבור, מגמגם, מסתבך בלשונו. ממש תחושה חריפה מאוד של מאין יבוא עזרי. ומול כל הרפיון הזה, מול חוסר הקוממיות הזאת, מגיעה מלחמת ששת הימים. בניגוד לכל הצפוי, החיילים שנלחמים בירושלים, יום לפני שחרורה, אין אישור להתקרב להר הבית ולכבוש אותו. כוונתו היא לשחרר אותו. אין אישור. החיילים אומרים למפקד שלהם, החטיבה אומרת לאלוף הפיקוד, אם אתם לא נותנים לנו אישור להיכנס, אנחנו נכנסים. כל הקורבנות שהיו עד עכשיו, הם לא יהיו לשווא. ואנשים אומרים את זה, בפתחו של קרב, שיכול להיות שהם לא יחזרו ממנו. זה רוח אחרת, ב-180 מעלות. יש לעם ישראל קומה זקופה, נסתרת. כשהרבה דורכים עליה, בסוף היא מתעוררת. ואז היא מתגלה בשיא עוצמתה, בגבורתה, באצילותה. התורה אומרת, סוף מושג החירות לצאת אל הפועל באותה קוממיות. לבנות קומה שנייה. המקומות, הר הבית והכותל, הם כבר שייכים לעידן חדש, רוחני. זה לא המציאות שהכל מתוקן והכל שלם, הכל עובד למשרים. אבל מתחילה בעולם, ובישראל בפרט, מתחיל גל כזה של יותר קישור לרוח. עוצמת הטלטלה שעשתה מלחמת ששת הימים, מבחינת הרמת האנשים, הייתה ממש מהפך מהקצה לקצה. הוא לא עוקל. הוא לא נאחז במציאות. על כן, עוד דורשת, נדרשת הרבה מאוד עבודה לפנים אותו, לברר אותו, אבל השפע נמצא. הוא התחיל. זה ירושלים. נקודת אמת בתוך המציאות. בלבוש של עיר רגילה. של רחובות ושל זקנים שיושבים איש משנתו בידו ושל ילדים משחקים ברחובותיהם. כזה תיאור יש גם בניו יורק, ולהבדיל כזה תיאור יש גם בתל אביב. אבל המפגש בין הקודש לבין הדרור, המפגש בין הקודש לבין הרחובות, זה חידוש גדול. זה מבחינת הריכוז בתוך ישראל, זה בירושלים. על כן, כשעולים אליה, מושג העלייה הוא לא מושג טכני. זה המקום הגבוה מכל המקומות, כך אומרת הגמרא בזבחים בדף נ"ד. ישבו שמואל הנביא ואיתו דוד המלך, ויסקו, אומרת הגמרא בזבחים בדף נ"ד, בנויו של עולם. בבית המקדש. מה הייתה משימתם? למצוא את המקום. איפה זה? למה הם היו צריכים למצוא את המקום? אומר הרמב״ם פה בפסקה 7 בהלכות בית הבחירה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר הרמב״ם בהלכה ד', שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, זכריה, חגי ומלאכי. אחד העיד להם על מקום המזבח. אחד העיד להם על מידותיו. ואחד העיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. זה הגמרא בזבחים בדף סמך ג'. למה היה צריך את העדות של הראשון? אחד העיד להם על מקום המזבח. נחזור להלכות הקודמות. אומר רמב״ם, המזבח מקומו מכוון ביותר, כלומר מדויק, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. שנאמר, זה מזבח לעולה לישראל. ובמקדש, אומר הרמב״ם, נעקד יצחק אבינו, שנאמר, לך לך אל ארץ המוריה. מוסיף הרמב״ם ונאמר בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, באותו מקום שקנה דוד את גורן הרבנה היבוסי. מוסיף הרמב״ם ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה אברהם את המזבח, נקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא. עד כאן רשימה ארוכה של קורבנות, לפי הדורות, ולפי הרמב״ם זה באותו מקום. מוסיף הרמב״ם עוד שתי מילים. ומשם נברא. מקום שבו נמצא המזבח, גורן הרבנה היבוסי, מקום שעליו הקעד יצחק, אברהם את יצחק בנו, שעליו נוח את המזבח ביציאה מהמבול, שהמקום הזה הוא היה הבסיס של המזבח של קין ואבן, והוא היה המקום שעליו הקריב אדם הראשון את הקורבן שלו, זה עוד לא מסביר מה היה המקום. עד שלא אומר הרמב"ם את המילים, ושם נברא. אתה הולך להר הבית, לבית המקדש, אתה עולה אל המקום אשר יבחר השם, אתה בעצם עולה, אומר כלי יקר, אל המקום שבו מתברר מה זה אדם. מה זה גוף? מה זה נפש? מה הם עצמות? מהי עצמיות? מהו חופש? מה זאת אחריות? הכל מתברר בנקודת הקודש הנקראת בית המקדש. על כן מאוד חשוב שדוד המלך ושמואל הנביא עסקו בשאלה איפה מקום המזבח? איפה מקום המקדש? והם מוצאים בתוך תיאור שבט בנימין, בספר יהושע, כך אומרת הגמרא בזבחים, שבכל המקומות כתוב שהגבול עלה וירד. יש מקום אחד שלא כתוב ירד. וזאת ירושלים, שהיא בחלקה, בחלקו של שבט בנימין. רצו לקבוע, אומרת הגמרא, את המקום שהוא יתאים לאותו, לאותה רשימה ארוכה שאמר הרמב״ם, רצו לקבוע במקום שנקרא אין איתם, עין יוד תתמם, שהוא היה מקום גבוה ביותר בירושלים. ואז אמר דוד את הביטוי הבא, ניתי בהו כליל, קוף למד יוד למד, נרד קצת, לא המקום הכי גבוה. למה? אמר להם דוד, לפני שכתוב אצל שבט בנימין, בין כתפיו שכן. מאז מלחמת ששת הימים, ובמיוחד בשנים האחרונות, אפשר לראות את הר הבית, גם מצד דרום שלו, וגם מצד מזרח. ובשתי נקודות, בארמון הנציב, ובשכונה שנקראת קדמת ציון, שהייתה פעם מכונה אבודיס, יש שם שש משפחות יהודיות ועוד מעמים אחרים, משתי הנקודות האלה בארמון הנציב וקדמת ציון, רואים זווית של הר הבית מאוד מיוחדת. הוא לא המקום הגבוה טופוגרפית. הוא מוקף במקומות יותר גבוהים. אבל הוא המקום הכי בולט. יש סוג של הבלטה שהוא לא מצד ההתנשאות, אלא הוא מצד הענווה. ממש כמו שראינו בפרשת אמור, על הכהנים, קדושים יהיו, פרושים יהיו, והסביר לנו הנציב שהכהנים צריכים לבלוט בצניעות שלהם, ככה בבני אדם, ככה במקומות. יש מקום צנוע שנקרא בית המקדש. וכיוון שהוא בא ליצור בעולם צניעות, הוא בא ליצור בעולם ענווה, על כן כל מי שמגיע אליו, כל מי שעולה אליו, אמור להתמלא באותה מידה שנקראת ענווה. כשהצליחו דוד ושמואל למצוא את המקום של המזבח, את המקום המדויק, אז אומרת הגמרא, שמע את זה דואג האדומי. וכתוב שם בגמרא, הדבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. אומר הבן איש חי, מה יש לדואג לקנה בדוד שמוצא יחד עם שמואל את הנון צדיק של בית המקדש? אומר הבן איש חי, הבין דואג שאת הדיון בשאלה איפה בית המקדש לא מנהלים ארכיאולוגים, לא מנהלים היסטוריונים. נביא מביא את הידיעה הזאת למציאות. כי כתוב בתורה המקום אשר יבחר השם. והקדוש ברוך הוא צריך לגלות את דברו דרך נביאיו. אז מה פתאום דוד המלך בסוגיה? כנראה מבין דואג שהוא, כיוון שהוא מחובר לבית המקדש והוא מצליח לכוון לדעת הנבואה, כנראה שהוא ראוי להיות מלך. כנראה שמאיזשהו שלב ואילך הולכת להיות מלכות בדוד. מה החידוש של מלכות בדוד? אומר הרב קוק, כשהוא דן בעולת ראייה בסוגיה של קידוש החודש, החידוש הגדול של מלכות בדוד, ולכן לדעתי לא היינו קרובים מעולם לחידוש המלכות הזאת כמו היום. החידוש של מלכות בדוד זה לקחת את המושג שנקרא ענווה, ולהעביר אותו למישור הציבורי. תחשבו איזה מהפכה עולמית צריכה להתרחש. זה לא רק הדרור של החזרה הביתה של העבדים. זה לא רק הדרור של החזרה הביתה של האדונים שיפסיקו להיות אדונים. זה לא רק הדרור בזה שלא תונו אשתם איתו. אלא זה להפוך את הענבה לשיטה איך מנהלים מערכת ציבורית. לצורך הדוגמה, שר אוצר בממשלת מלכות בית דוד, הוא לא מתעניין בדירות בהולנד. הוא לא צריך חשבונות בשוויץ. מי שיש לו ענבה, לא משועבד לממון. שר משפטים במלכות הזאת, לצורך העניין, הוא אדם נקי ומוסרי, ולא מנצל את מעמדו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כבר אפילו קצת, השיעה התמלאה מהאופן שבו השיעבוד והעבדות לכבוד ולגאווה, אלו נזקים נגרמים כתוצאה מכך. אני חושב לראשונה בתולדות מדינת ישראל, לראשונה בתולדות הציונות, ולעניות דעתי ענייה מאוד לראשונה בתולדות ישראל, מאז מלחמת הצפון, לבנון השנייה, יש נושא אחד שלא יורד מסדר היום. הוא חוזר ונשנה בכל מיני מצבים. וזאת האמירה, ההבנה, הכאב, על כך שחטאנו בחטא היוהרה. כשנשיאת בית המשפט אומרת, בטקס ציבורי, שלא טוב הדבר שמתקיפים את מערכת המשפט, עומדת יושב ראש הכנסת שאין לה נבצרות זמנית להיות נשיאה, אומרת בית משפט, אפשר לבקר אותו. ובעצם מודיעה קבל עם ועולם, אין אלילים יותר. אין כאלה שהם חסינים. זה עוד פתח לענווה. דואג מזה. הוא רוצה להשאיר את החיים על הצד הסובייקטיבי. אבל הבעיה היא שדואג, לפי הגמרא בסנהדרין בדף קובה, והוא היה אדם תלמיד חכם. הוא ידע 300 מגדלים באוויר לבנות בדברי תורה, אף אחד לא יכול לפרוח אותם. והגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ותישא בריתי, זה פסוק בתהילים, ותישא בריתי עלי פיך, כל תורתו של דואג הייתה מהשפה ולחוץ. לא סתם התורה אומרת קודש ליד רום. זה לא חלוקה כזאת חיצונית בין כאלה שמקיימים מצוות לכאלה שלא מקיימים מצוות. התורה רוצה את הלב, התורה רוצה את המידות, התורה רוצה את היושר הפנימי. על כן סוגיית הענווה היא הסוגיה. ירושלים מחנכת לענווה. עושה את כל ישראל חברים. הייתי עכשיו באיזשהו דיון ציבורי, לכן איחרתי כמה דקות, לא בזדון. סיפר שם מישהו, אני לא יודע על מה זה מבוסס, שהאמריקאים הגיעו לאפגניסטן לפני 5 שנים, הם הגיעו לבית כנסת בבירה בקבול, הם מצאו בתוך הבית כנסת 2 יהודים, שזה היה מקום המסתור שלהם. 2 היהודים לא מדברים אחד עם השני. דבר מדהים. על מה הם כבר יכולים לריב? מה הם כבר יכולים להתווכח? ירושלים עושה את כל ישראל חברים. אין מקום שלא קשור לירושלים. אין מקום שלא עולים ממנו לירושלים. אתה יכול בירושלים להבחין אם אתה מגוש קטיף, או אתה מסדרות, או אתה מיפו, או אתה מאקו, או אתה מתל אביב. האם בעיר שלך יש בורסה או לא? הכל נמחק. עולים לירושלים. יש ענווה יותר פשוטה מזאת? יותר גדולה מזאת? הנה יש שאלה. רבי חיים רוצה ללמד זכות על הבנקים. מה הלימוד זכות שלו? שכן בשלב הראשון של המלחמה, אף אחד לא חשב שמדובר במלחמה, אלא במבצע מוגבל. והשני, תוך מספר ימים התקנו את המערכת. בחלק השני אני חולק על רבי חיים, אני טוען שזה היה בסוף המלחמה. אז הם תקנו. למעלה מחודש נמשכה ההתעללות הזאת. וההתעלמות המוחלטת מתנאי השטח. דבר שני, זאת בדיוק הענווה. ודאי אפשר ללמד זכות על אנשים, וזה חשוב. אבל זאת בדיוק הענווה, שאדם שיש לו אמצעים ישקול איך הוא עוזר לזולת. יהיה דרוך, יהיה קשוב. ספר נחמיה, קרב שלם על ירושלים, על חומות ירושלים, על בנייתם. באמצע הספר, פרק A. לא עוסק בחומות, לא עוסק בבתים, לא עוסק באויבים. כל פרק A בנחמיה, תיקון עוולות מוסריות ופער חברתי. זה המשימה. ושם אומר נחמיה את הביטוי שמופיע פה בתורה, ביראת אלוקנו נלך. הלכנו לכל המהלך של בניין ירושלים מתוך יראת אלוקים. איך יכול להיות שנמשיך לעשוק ולנצל ולהתעלל? זה יסוד הענווה של ירושלים. לא נתחלקה לשבטים. אל תגיד זה אני, אל תגיד זה שלך, אל תפסול אחרים. עושה את כל ישראל חברים. ירושלים בה מבררת שאנחנו לא אוסף של פרטים, אלא אומה. כיוון שאחד הנביאים שמוזכר בגמרא באותו הקשר של שלושה הנביאים שהעידו על מקום המזבח ועל ממדיו, כפי שאמר הרמב״ם בפי הגמרא בזבחים, זה הנביא זכריה. הנביא זכריה אומר פה בצד שמאל בפסקה 2. בפסוק ת', ממש משמאל לדברי הרמב״ם. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו. דברים נפלאים, מלך צדיק מגיע, כל העיר תשמח. אני בעין, לא אני באלף. ולא רק אני בעין, אלא רוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. אנחנו רוצים שהמלך הצדיק יבוא רוכב על סוס. זה יותר מזכיר מלכות. אנחנו רוצים שהמלך הצדיק יבוא בתוך מכונית שרד, וכל החסידים מסביבו. והנביא זכריה אומר, פספסנו. המלך הצדיק הוא בא על חמו. אתה יכול להגיד אני באלף ולשבת על החמו, כי אתה משיח. אבל כיוון שיש עוד הרבה כמוך, צפוף שם, אף אחד לא יושב על זה. שאלה אם אתה מוכן להיות למטה. אוכל וישן ופועל בצל הגללים של החמור של המשיח. למה? ככה. מה פירוש ככה? לפני שאלוקים, יש לו שתי אפשרויות. אם זכו, אז הגאולה תגיע כמו ענני שמיה, זה ביטוי שמופיע בדניאל. אבל יש אפשרות נוספת. אם לא זכו, וישראל עוד לא עשו תשובה, לא מגיע להם גאולה. אז אומרת הגמרא בסנהדרין בצדיק ח', הגאולה תבוא על החמור. בדיוק הפסוק הזה בזכריה. אני ורוכב על החמור. אז מי זה גילי בת ציון? מי זה ירי בת ירושלים? אומר את זה המדרש פה בפסקה 3. גילי מאוד בציון, הנה מלכך, זה שנקרא מלך, שעתיד למלוך על דורות ראשונים ועל דורות אחרונים. והקדוש ברוך הוא מכריז להם, לכל צדיקי דור ודור. אמר להם צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה צריכים הם עליי, שחיכיתם לתורתי, ולא חיכיתם למלכותי. ביקורת חריפה לאלוקים על צדיקים שחיכו לתורתו, שעסקו הרבה בהלכות שמיטה, אבל לא עסקו בקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שעסקו הרבה בשמיטת קרקעות, אבל בשמיטת כספים שמגמתה לעזור לאנשים להתקיים, לא עסקו. עסקו בפרטים של כל ההלכות, אבל בשאלה מה זה הולך אתכם קוממיות, לא עסקו. איך נדע? איך נדע מי מחכה למלכות השם ומי לא? אומר המדרש, כל שחיכה למלכותי, אני בעצמי מעיד בו לטובה. בנבואת צפניה כתוב, לכן חכו לי נאום השם, יום קומי לעד. מי חיכה למלכותי? הרי גם בזה נאמר ויראת מאלוקיך, כלומר, זה בירור של דבר מסור ללב. אומר המדרש, באבלים שנצטערו עמי על ביתי החרב, ועל היכלי השמם. עכשיו אני מעיד בהם, שנאמר אדקה ושפל רוח, אל תהי קרואה אדקה, אלא איתי דקה. אבלים שנצטערו עמי, על ביתי ועל היכלי. מי זה הדקה? מי זה איתי דקה? אלו אבלי ציון, שהשפילו את רוחם, ושמעו את חרפתם, ושתקו, ולא החזיקו טובה לעצמם. מי שהוא נמצא בלב המהלך הארצי הזה של מרימים את הדגל ביום ירושלים, והיה בלב המהלך הארצי ביום הזיכרון ויום עצמאות, הם אנשי גוש קטיף. לא מחזיקים טובה לעצמם. שפילו את רוחם, שמעו את חרפתם. ובמקום להיות אנשים מרירים, מיואשים, יש בהם גבורה, גבורה גדולה. לא רק של השיקום באופן אישי, אלא של הרצון להיות שותפים, שותפי אמת, בהפחת רוח חיים בדור הזה. אבלי ציון הם לא אבלים על דבר פרטי, הם אבלים על חורבנה של ירושלים. הם אבלים על מה שעוד לא בנוי בהופעה הלאומית של ישראל. זה סוג של לחכות למלכות. להבין שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך חיי הכלל, דרך ירושלים. תל אביב היא אולי עיר ללא הפסקה, אבל היא לא בירת ישראל. אולי העיר העברית הראשונה, אבל היא לא בירת ישראל. היא לא עיר דוד. היא לא הר הזיתים, היא לא הר הצופים. את הידיעה הזאת ידענו 2000 שנה ביחס לירושלים. הגעגועים החזיקו אותנו. הכיסופים, הזיכרונות, המעשים הקטנים. אדם שעמד לפני 1000 שנה, ליד החופה, או במרוקו, או בצרפת, אם הייתה אז, או באירופה, או באסיה, אמר והתכוון למה שאמר. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. אם לא את אלה את ירושלים, הראש שמחתי. אבל היום, כשאדם נמצא בחתונה, או חתונה שלו, או חתונה של זולתו, כשהוא אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. חצי דקה לפני המאומה של המזל טוב. ועוד מתאם את הניגון המיוחד, שכל הציבור חייב לשמוע את הניגון שלו. הוא זוכר את ירושלים? הוא יגיד לאשתו, כשיהיה להם רק בן של קש, כמו שרבי עקיבא אמר, אם אני אוכל, אני אתן לך ירושלים של זהב. ירושלים של זהב זה לא מתחיל מנעמי שמר. זה לא מתחיל מלחמת ששת הימים. זה 1000 שנים. ורבי עקיבא הוא מסוג האנשים שכשהוא מבטיח הוא מקיים. והוא עשה לאשתו ירושלים של זהב. שאדם בונה בית, אם יש לו ענווה הוא מבין שכל הקיום של הבית הזה, זה בגלל שהוא חלק מהכלל, חלק מהאומה. ואין הנשמה של האומה מתגלית, אלא מתוך האחיזה בירושלים. אז יש טעם לחייו הפרטיים, אם הוא לא יזכיר את ירושלים. זה לקחת את המקום הכי אישי, הכי רגשי, הכי פרטי, ולהפוך אותו להיות ציון. וזאת בעצם נקודת האמת של החתונה. זה לא איזשהו רגע צדדי, שולי. אז כשאדם רוקד בחתונה, הוא לא בא לבטא את כל תנועות הגוף שלו. הוא לא בא להרגיש להיות בעננים. הוא בא לבנות חורבה מחורבות ירושלים. שזהו סימן החורבן, נבואת ירמיהו פרק ט"ז, הפסקת החתונות, וזאת נבואת ירמיהו על חזרת שכינה לציון. חידוש החתונות. ומתוך זה, אדם יבנה קודש בתוך החיים שלו. זאת ירושלים. יותר קשה לזכור אותה, ויותר קשה להעלות אותה על ראש שמחתנו, אחרי 60 שנות קיום המדינה. 40 שנה כבר עברו מאז שחרור ירושלים. אבל הידיעה שאנחנו הולכים כל הזמן בקומה זקופה, לבנות את הקומה השנייה מתוך הקומה הראשונה, ועד שלא תגיע המדרגה הלאומית של ישראל, לאותו זיכוך, לאותה ענווה, לאותה גדולה, שמתוארת בפרקים האלה בויקרא, עוד לא הגענו לבנות 2 קומות. הבירור הזה הוא מה שנאמר בנבואת זכריה לפני כן. הנביא אומר, מבקש, מתחנן, מדריך. אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת, איש את רעהו. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום השם. וכשמגיעים למצב שבו אוהבים את האמת ואת השלום, אז צומות הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי נהפכים לשמחה. וכשאנחנו בתוכנו נתהרים, אומות העולם גם הם מזדעזעות. הלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, פסוק א', או נלך לחלות פני השם. באו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות בירושלים. מחזיקים 10 אנשים מכל שונות הגויים, מחזיקים בכנף איש יהודי ואומר, אומרים, אנחנו רוצים ללכת איתכם, לאותה עלייה לרגל. יש קרב גדול על זה, בפסוקי, בפרק ת'. תראה אשקלון ותירה, ועזה ותחיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה, ועבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב, וישב ממזר באשדוד, והכרתי גאון פלישתים. העיר החמישית של הפלישתים, גת, היא לא מוזכרת, כיוון שכבר דוד את אותו גוליית מגת כבר חיסל. אשקלון בידינו, אשדוד בידינו, עקרון בידינו. 4/5 מנבואת זכריה, וכן בדיוק אותו פירוט בנבואת צפניה, 4/5 כבר נעשו. הקרב האחרון הוא מול עזה. מה שנוצר המהפך באשקלון ואשדוד, צריך להיווצר גם בעזה. הערבי המושל בעזה, לא מטעם האמריקאים והאירופאים, מטעם הפרסים, קוראים לו גשם הערבי. הוא מושל עזה. הוא שומע שנחמיה בא לבנות את חומות ירושלים, הוא יוצא מכליו. הוא יוצא לקרב. עזה וירושלים. הצנחנים שהלכו לכיוון עזה, אחרי ששת הימים, קיבלו הפניה ללחם בירושלים. זאת מלחמה עם הפלישתים. המלחמה עם הפלישתים, אומר הגאון מבינה בספר חבקוק בפרק ג', היא לא מלחמה על חיי הפרט, אלא על המדינה, על המלכות, בין אם זה מלאל, בין אם זה מלרע. וכיוון שאני ורוכב על החמו, כיוון שכל מהלך הגאולה הוא מהלך לאומי, ציבורי, על כן הפלישתים הם האויב האחרון. והוא ינסה את כל האמצעים. בדיוק כמו ספר נחמיה. הוא ינסה ללעוג עלינו, הוא ינסה לסכסך אותנו עם אומות העולם, הוא ינסה לאיים עלינו בחיינו, ולפי נחמיה פרק ו' הוא ינסה גם לעשות איתנו שלום. אם נחמיה יהיה בקומה זקופה, מנהיג אמיתי, נלחם באמת בשחיתות, הוא יגיד לאותו גשם ערבי, אני לא מאמין לך. אתה רוצה שאני ארד מהמלאכה שלי. אתה רוצה שאני אפסיק את השליחות שלי ואני לא שומע לך. ואז סוחרים אויבי ישראל, יהודים שיעידו נגד נחמיה. זה לא התחיל היום, זה כבר היה. והם אומרים לו, היהודים האלה, תברח נחמיה, הולכים להתקיף אותך. ואז הוא אומר, האיש כמוני יברח? אומרים הראשונים, עד עכשיו הלכנו במהלך של בניית חומות ירושלים, ולא פחדנו, והפחד לא שיתק אותנו. עכשיו נחפש מקום מסתור? ירושלים היא עיר שכל הזמן תובעת לעלות אליה לרגל. לייצר בתוך המציאות הפרטית, המשפחתית, החברתית, הקהילתית, לייצר בתוך המציאות הזאת כל הזמן את המושג נצח. כל הזמן את המושג האצילי של תוכן החיים, של תוכן החופש, של אותו קודש שהתורה דיברה עליו. לכן, בהמשך פרק י' בנחמיה, אחרי שהנביא אומר, פרק ת' פסוק ב', שובו לביצרון, אסירי התקווה, אחרי שהנביא אומר בפרק ת' והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, אומר הנביא בפרק י' הטרפים דיברו אבן, הקוסמים חזו שקר, חלומות השווא ידברו, הבל ינחמו. על כן נשאו כמו צאן יענו כי אין רואה. כל התחזיות של בני אדם, כל המומחיות שלהם, כל היועצים שלהם, הכל יקרוס, הגאווה תקרוס, על הרועים חרה אפי. הקדוש ברוך הוא גואר במנהיגים שלא היו מנהיגי אמת. כל הגאולה בדור הזה, כל הגאולה בדור האחרון, הגאולה השלישית היא גאולה מלמטה. מעמך בית ישראל, מהענווה, מהפשטות, מהעשייה של כל האנשים והנשים שנמצאים בכל מיני מקומות בארץ, בכל מיני סוגי תפקידים. ירושלים היא עיר שעושה את כל ישראל אידיאליסטים. אנשים שאכפת להם. שבת שלום, בשורות טובות, לגאולה שלמה, לבניית כל הקומות שצריך לבנות אותם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בואו נפשוט ובואו תחסונם.